אנחנו נמצאים בדף מספר 3, נכון?
כן.
סיין. במקור השלישי. השלישי לשלישי. אנחנו בעצם דיברנו על ההכנה לתפילה, זה הנושא. יש לכם חוברות? מה זה, זה בהכנה, כן? יפה מאוד, יפה מאוד. בינתיים נאמר משהו בשם רב חלט, אפשר? רב חלט אומר שבכל דור, הרי התורה כולה היא תורה אחת, היא תמימה. לכן בכל דור יש נקודה אחת שדרכה זורמת, זאת אומרת, זורם האור של התורה לעולם, על עם ישראל, בצורה מרוכזת. הוא אומר, בדור של היוונים, של מלכות יוון, עכשיו אנחנו ערב חנוכה, העניין היה סגולת ישראל. זה בעצם איזושהי מצווה, איזשהו ברז, שדרכו זורמת התורה לעולם. ואיך מזהים את העניין הזה? דרך למה הגויים מתנגדים. זאת אומרת, דרך המלחמה של הגויים בנו, אנחנו יכולים לזהות מה הנקודה המרכזית שדרכה מהירה התורה בעולם. אז בדור של יוון, העניין היה סגולת ישראל. הוא אומר, ולכן, מה שהם התנגדו בגזרות של היוונים, היה בעיקר קעקוע, טשטוש של סגולת ישראל, ולכן הם בעצם גזרו על מילה חודש ושבת, שזה בעצם תכונות שכאילו בהם בא לידי ביטוי העניין של הבשורה של עם ישראל, מילה חודש ושבת. והוא אומר, בדור של הגאולה, העניין יהיה ארץ ישראל. ולכן הגויים ירצו לקעקע את זה מאיתנו, את כל מיני מזימות. ולכן צריכים תמיד להתחזק, בעיקר בנקודה שהיא הברז הראשי, השיבר הראשי, באותו דור. כך הוא כותב במי מרום, בקרח מעייני הישועה. אז כדאי תמיד לדעת שיש נקודה אחת, שהיא נקודה בסיסית, כאילו שדרכה הכל מאיר בעולם. יש גם, כן, היום בשיטות טיפוליות כאלה ואחרות, אומרות שיש לכל אחד תרות בסיסית אחת. לא חותם על זה, אבל רק בשביל לסבר את האוזן, זה די קשור, מקביל לעניין הזה, שכאילו כל האישיות של האדם היא בסוף מנוכזת דרך מצווה אחת, או הנהגה אחת, או זו נקודה שהיא הנקודה שזה, הוא היה אומר, זה הווייתו הייתה אומרת משהו מסוים. כשאתה אוחז בזה, אתה אוחז בכל. זה מעניין לחשוב ש חודש כסלו הוא חודש שצריכים לחזק בו את קידוש החודש ואת ברית המילה ואת שמירת השבת. כדאי לקחת לתשומת לב, בימים מהם בזמן הזה. אז זה היה קטע קישור עד שהדפים יגיעו, והם אכן הגיעו. ארץ ישראל, ככה כותב. שהעניין, עובדה שהגויים כל כך רודפים אותנו על זה, כל איזה צריף שמוקם באיזה מקום, מיד אנחנו במקום מספר 3, שם אומרת הגמרא, עד כמה צריכים לשאול בין תפילה לתפילה, לדוגמה. אדם מתפעל מנחה בערבית. באופן בסיסי, אפשר להתפעל ערבית גם לפני צאת הכוכבים. אבל צריכים שיהיה איזשהו פער, או נניח שחרית ואחרי זה מוסף. זה הרבה קורה אצל בנות. כי אצל בן יש תפילת התורה, ויש מחירות, וסוכריות, וכל מיני. אצל בנות לפעמים זה בא בסט. אז כמה צריכים לשאול בין תפילה לתפילה, או נניח אדם לדוגמה, שנאנס ולא יתפעל לתפילת שחרית, הוא צריך לתפעל מנחה פעמיים. אז הוא אמור להתפעל אותם ברצף. השאלה כמה, כאילו צריכים השהיה, שהייה, בין תפילה לתפילה, או תפילת נדבה. יש מושג כזה, שאדם רוצה להתנדב תפילת נדבה. נניח הוא כבר יתפעל שחרית, הוא רוצה להתפעל עוד פעם תפילת נדבה, על פי ההלכה אפשר להתפעל תפילת נדבה, ובתנאי שהוא מחדש במשהו. הוא אומר משהו נוסף על הנוסח. אז אם הוא מחדש במשהו, אז זה עשוי להיות גם רצף אחד שלם. אז פה אומרת הגמרא, כמה צריכים לשאות בין נגלה לנגלה, בין אחד לאחד. שתי דעות, רק נאמר באופן כללי, שיש שני פורמטים איך לתאר מחלוקת בגמרא. רוב המחלוקות מתוארות בשם של האדם ומה שהוא אמר. ואחרי זה, שם של מישהו אחר ומה שהוא אמר. שזה אחרת, שונה. יש מעט מחלוקות שהן מתואר בצורה אחרת, בצורה של שני שמות ולא זוכרים מי אמר מה. אחד אמר ואחד אמר. אז באופן פשוט, ההסבר הרגיל, הוא שפשוט, כי פשוט לא זוכרים. זה היה בעל פה, זה היה, אז לא יודע מה, היה רעש בבית מדרש, ולא שמו לב, ולכן כאילו לא זכרו מי שאחר, סיכם אחר כך את העניין, הוא לא זכר מי אמר מה, אז אתה כאילו אומר את שני השמות, נניח ראובן ושמעון, אחד אמר ואחד אמר. זה ההסבר הטכני. באופן עמוק, תמיד שיש מחלוקת של אחד אמר ואחד אמר, זה בעצם שתי דעות ששניהם הסכימו, כאילו, זה כאילו גם וגם. זאת אומרת, על פי שניהם, יש שני צדדים כאילו. דרך המחלוקת, כל אחד אמר דבר אחד, אני כלומד מבין שיש פה שני צדדים. פה זה כבר בשלב שהם אמרו, הם אמרו את זה ביחד, כאילו במקהלה. לכן לא זוכרים כביכול, ולא כי לא זוכרים, אלא פשוט בגלל ששניהם אמרו את הכל. זה בעצם הרעיון של חנה וחנה, וזה כאן כאילו דוגמה לדבר. בכבוד. אגב, אני מאוד שמח שיש לכם חוברת כזאת, כי אז אנחנו באמת נמצאים באיזה רצף אחד. כאילו, לא כל פעם הופיע מהר פרן, כאילו, פתאום נחת לכם על הראש. יש... זה טוב, דבר טוב. כן, מי רוצה לקרוא?
כן. לכמה יישב את תפילה התחילה? ארגון אבל המפיסה, אחד אמר, כדי שתתחולל דעתו עליו, אחד אמר, כדי שתתחולל דעתו עליו.
כן, זה קצת נשמע כמו משחק מילים, נכון? אז תכף נסביר מה הרג הסביר לנו, מה הנקודה, כן.
התחלת ההכנה לתפילה, שתהיה דעתו תפילה כל כך, באופן שיוכל לשפוך שיחות לצורכי עצמו, למשב וחלפי השם. והמידה המקיפית, שתורם כל כך ברוחו, עד שירגיש שעיקר התפילה אינה רואה להיות, כי אם לצורכי הכלל. ולידי תרומות הכלל, אמנת למשך הצלחה תפילה.
מובן, נכון? עצם ההכנה זה דעת צלולה. עכשיו, למה הדעה הצלולה? אז באופן בסיסי, משהו סטנדרטי, שהאדם יוכל להתפעל ולבקש את צורכי עצמו באופן בהיר, שהוא לא יהיה באיזה מין בלבול כזה. אבל המידה האמיתית היא שהאדם כל כך יתרומם ברוחו ויהיה לו דעה כל כך צלולה, עד שהוא יקשר בין צורכי הפרט לצורכי הכלל. דוגמה קטנטנה מהיום. אז מישהי, זאת אומרת, אימא של קיצור, שמישהי שלחה לי הודעה, אנחנו כבר בקשר כמה שנים, אז היא שלחה לי כאילו פתיחה של איזה עניין, לא משנה, אז היא אמרה שמה שלומכם, שלומנו ברוך השם, טוב, מצפים לישועת הכלל. סטנדרטי, בסדר גמור. בוא נאמר שהרב כאן מציב רף אחר כאילו, שכאשר הכלל לא מרגיש טוב, אז גם אתה לא מרגיש טוב, כאילו. זה לא שני דברים, כאילו. באופן פרטי מעולה, באופן... היה פעם לפני הרבה שנים, היית מאז נראה לי עדיין בעולמות אחרים, חלקכם לפחות. היה פה מצב מאוד מאוד קשה, ביטחונית ופוליטי, והיה כעסים גדולים באמת. היה פיצוצים באוטובוסים, כל מיני ועניינים. ואז אדם היה אומר, זה היה משהו שהוא מאוד, כאילו, מטבע לשון מאוד ככה מצויה. היית, אני חושב, אומר לי שהוא, מה שלומך? הוא אומר, אישית מעולה, כללית על הפנים. הוא אומר, יש איזשהו שלב מעל שאיך אישית מעולה. לא הבנתי, כאילו. אם כללית על הפנים, אז גם אישית על הפנים. אז באופן בסיסי, אומר הרב, הכנת התפילה זה כדי שאתה תגיד את צורכי עצמך בצורה שהיא מפוקסת. ואתה תהיה ככה יחסית בהיר. באופן יותר עמוק, כשאדם כל כך באמת, זאת אומרת, את הרוח שלו, עד שהוא מרגיש שבעיקר התפילה היא צריכה להיות לצורכי הכלל, ולא לצורכי הפרט. תכף נראה איך זה קשור לנוסח של התכונן והתחולל.
אלא שלכוונה הזאת צריך להתרוממות נפש ביותר. להיות האדם במצב קוצר רוח. אי אפשר לו להתרומם לשאיפה של ישועת הכלל.
האם מישהי זוכרת מה המקור של המשפט הזה? יפה מאוד, יפה מאוד. או, אתם נביאות, רציניות, יפה מאוד. נכון? כתוב שכאשר משה אומר להם שתבוא גאולה וזה תהליך, והוצאתי, ניצלתי וגעתי ולקחתי, איפה זה כתוב דרך אגב? באיזה פרשה בספר שמות לפחות?
שבועה.
וירא, נכון, יפה מאוד וירא. שבעצם עם ישראל מגיע למשבר הכי גדול בתהליך הגאולה, הוא אז. כי בעצם משה עובר בסנה, נשלח להגיד לישראל, הגיע זמן הגאולה, מגיע לישראל, מספר להם שהגיע זמן הגאולה, שהשם פקד אתכם, כולם מאמינים. אחרי שמשה חושב שלא יאמינו לי וכל זה, הוא לא משתף בשום אות. כולם מאמינים, הכל מצוין. הולכים לפרעו כדי לפרד. ואז פתאום חוטפים את הזבנג של החיים. לא רק שפרעו לא משחרר אותה, אלא מכביד את העבודה. ואז הכל מתפרק לגמרי, מתמוטט לגמרי. ואז משה חוזר לקדוש ברוך הוא, תגיד לי, למה הרי אותה לעם הזה? למה זה שלחתני? הרי מאז שבאתי, הרע לעם הזה. זה הרבה יותר גרוע. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, הולך תגיד להם שיש שלבים בגאולה. זה לא קורה צ'יק-צ'ק כמו שחשבתם, יש חמישה שלבים בגאולה, חמש קומות, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, זה לא הולך ברגל. לכן גם אם עכשיו בינתיים אתם לא רואים את האור, בסדר גמור, יש פה שלבים. והתורה מספרת, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. ואומר רש"י, שכיוון שמי שמצר רוחו, נשימתו קצרה. ואינו יכול להאריך את הנשימה, כלומר יש לו אסתמה רוחנית. אדם שנמצא בסבל, הוא לא יכול לשמוע עכשיו שעוד 20 שנה, עוד 50 שנה, נבוא לחלץ אותך. זה לא עובד ככה, אתה עכשיו נמצא בתוך, אתה טובע בנהר כרגע. אז זה רש"י. החיים הקדוש אומר, משפט מאוד, מאוד עמוק, הוא אומר, אולי כי לצד שלא היו בני תורה לא שמעו. זאת אומרת, מכיוון שעוד לא קיבלו תורה, לכן לא שמעו. ולמה? הוא אומר, כי התורה מרחבת ליבו של אדם. ככה הוא אומר, מילה במילה. זאת אומרת, כשיש תורה, התורה מרחיבה את הלב. כשאין תורה, יש קוצר רוח. אז אם כן, אומר כאן הרב, תדע לך שכדי לכוון לישועת הכלל, שאתה נמצא בתוך קושי, בתוך צרה, מאוד קשה להתרומם להבנה כללית יותר, כי אתה עסוק בעצמך. אתה נמצא עכשיו בתוך מצוקה, אתה לא, קשה מאוד כאילו להשיל מעליך את הלחץ הזה האישי ולעבור ללחץ היותר ציבורי. זה מאוד קשה, כי האדם בסוף, באבל או בצער, הוא מתכווץ. אז אומר הרב, כדי להגיע לאותה כוונה צריכים התרוממות נפש ביותר. כשאדם בקוצר רוח, הוא לא יכול להתרומם בכאלה גבהים. לכן זה בסדר גמור שאדם שנמצא בשעת צרה לא מצליח להתרכז כאילו בדברים עצומים ועמוקים. וכשהוא עושה את זה דרך אגב, לא פעם, או שזה בסדר, שהוא באמת הצליח להגיע לגובה רוחני וגובה נפשי, או שהוא פשוט משקר. זה הרבה קורה. כשאדם נמצא במצב של מצוקה, הוא מדבר מילים באוויר שאין בינם לבין המציאות שום קשר. הוא חי בסיסמאות. הוא משקר את עצמו הכוונה. ואז מה שקורה בהרבה מקרים, עובר זמן, ואז זה מתפוצץ, כי אין לזה בסיס. זה כמו אדם בונה קומה שנייה בלי קומה ראשונה. בשלב מסוים זה ייפול. זה בעצם מה שכתוב כאן.
רגע, בהקשר למה אמרת את זה?
אמרנו את זה שאומנם הכוונה הכי מעולה, שאתה מתפלל בשביל ישועת הכלל. אבל בשביל זה אומר הרב, צריכים הרבה צלילות דעת. כשאדם נמצא הבנה וגם יישוב הדעת. כי כשאדם עסוק בצרות שלו, אין לו את הסדר ראייה שמאפשר לו לעבור הלאה.
כאילו לראות את המשמעות כאילו שאני מתפלאת עבורה?
לא רק המשמעות, אלא, זאת אומרת, יש לכל אחד מאיתנו גם צרכים פרטיים וגם צרכים כלליים. דרך כלל אדם קרוב אצל עצמו. מתי אפשר להתרומם את צורכי הכלל? כאשר האדם רגוע יחסית בעניין שלו, של החיים שלו, הוא אומר, אני בסדר, אפשר עכשיו לעבור הלאה. בכדי שהאדם יצליח להתפלל על צרת הכלל, הוא צריך להיות מאוד 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 מאוזן נפשית. אדם שלא מאוזן נפשית בדרך כלל מתכווץ בתוך עצמו. הוא עסוק בצרה שלו. ניתן דוגמה. יש מקרים שבהם אני מתפלל, ויש הרי רצף של ברכות, נכון, סדר של ברכות. כשבסוף שמה קוראים, זה בסוף החטיבה של הבקשות צרכים, שזה בעצם איזה מין קולבויני כזה. יש מקרים שבהם יש לי צרה אישית מאוד, או איזה צורך מאוד חזק, נניח אדם, דוגמה, צריך לעבור מבחן מאוד חשוב. פתאום, ברכת בוני ירושלים, היא קצת מחבירה, לעומת המבחן בסטטיסטיקה. איך זה קרה לי, כאילו? הרי ברור לגמרי שכל אחד מבין שבית המקדש קצת יותר, מעט יותר חשוב מהמבחן בסטטיסטיקה. אלא מה, שזה דחוף. יש חוק כזה, שבדרך כלל אדם שיש לו משהו דחוף, אז זה דוחה את מה שחשוב. לכן, כשאדם נמצא בצרה פרטית, לפעמים זה מכה את הצורך, או את היכולת להגיע להבנה יותר רחבה של הדברים. כי עכשיו הוא עסוק בזה שלו. קורה לנו הרבה מאוד. כשאני נמצא בתוך מצוקה. כן, כשאני נמצא בתוך מצוקה.
משפט זה אדם שעושה רק את הדברים הדחופים.
כן, משפט מאוד יפה, משפט מאוד יפה, שבאופן עקבי הוא מתממש, כאילו. זה קשה. נכון, אז הנה, זה אנחנו תכף נראה. שצריכים התרוממות נפש ביותר, ולכן ההכנה לתפילה היא קריטית. ובלי הכנה, אני מיד, כאילו, נזרק לאזור האישי.
אין
באמת
שאחרי
הכל
תחכים לבבות, כאילו, להמשיך להגיד את הדברים את כבר...
יש, יש, כן, יש, נכון. ועדיין, עדיין זה, 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 זה חיוור. וכשאני אומר משהו בלי לב, אז אם אני אוכל מצה בלי לב, אז לפחות אכלתי למצה. אבל להגיד מילים, ולא, ואני לא באמת, לא באמת, חשבתי עליהם, זה עוול, כאילו.
אבל זה לא משהו שהוא מאוד טבעי וכאילו, אפילו, זה כאילו משהו נורמלי, כאילו, שאדם...
טבעי לגמרי, נורמלי לחלוטין.
כאילו...
מגיע הרבה חמלה.
את צודקת. שאדם כאילו שחולה דבר שום להתפלל למחלה שלו, ואז הוא ידבר על המקדש.
מאוד טבעי, ממש טבעי. יש דברים, נכון, נכון, יש באמת חסרונות שהם טבעיים, שהם נורמליים, שאפשר באמת להבין אותך, ואני מאוד מזדהה עם מה שאתה עובר, ועדיין אני שואף לי יותר. זאת אומרת, יש תופעות שהן טבעיות והן עדיין לא אידיאליות.
למה זה אידיאלי?
תגידי לי את, האדם מתפלל בלשון רבים, למה שהוא לא יבוא בשם כל ישראל? הרי באמת, באמת, ישועת השם היא ישועת כלל ישראל, ולא ישועת האיש הפרטי. לדוגמה, דוד המלך אולי זה הדוגמה לזה. לאדם שידע מראש, רשמית, ידע שהוא לא יבנה את בית המקדש. הבן אדם, בלי להתבלבל בכלל, הכין את הכל. כתוב שהוא ישן על קצות האצבעות. הכוונה, מצב שתיים על האצבעות. היום אין יחידה בצהל שעושים דבר כזה, מעבר לשתי דקות. אין, אדם קורס. אבל כל החיים שלו ישן, בצורה כזאת, כלומר, זה לא יכול להיות שלי יהיה בית, הקדוש ברוך הוא לא יהיה בית. האדם מכין את כל החומרים, אסף את הכל פיקס, אחד לאחד לפי המידות. האדם מכין תוכניות, קנה את הקרקע, הכין מזמור שיר חנוכת הבית. זאת אומרת, זה הזיה. אבל האדם יודע שהוא לא יבנה. הוא מכין מראש את התוכנית של מה יקרה בחנוכה של הבית שהוא לא יהיה בה. כתוב, שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך. מדרש אומר, כל מי שרצה לקלל את דוד היה אומר, בית השם נלך. למה? כי זה אומר בעצם, במילים אחרות, הלוואי שתמות. דוד אומר, אני שומע אותם תחת החלון, שרים, בית השם נלך. הם רצו לעצבן אותי. אני מהחלון, עונה להם אמן.
כאילו בית השם נלך, כאילו לא יתקיים בזמן הזה?
כי אתה לא תחיה, בדיוק. הוא שומע אותם, הם רצו להרגיז אותו. היה לו האופוזיציה נוראית.
הוא לא ראה את עצמו, בעצם ראה את הצורך של הכלל.
בדיוק, הוא לא סופר, לא אכפת לו בכלל. הוא אומר, הלוואי שיהיה בית השם נלך, הלוואי, גם בלעדיי. מה הקשר, כאילו?
אוקיי, זה באמת גבורה. אבל עדיין, לא הצלחתי להבין למה מישהו, אם יש לו צורה אמיתית והוא מתפלל, אז אתה אומר שהוא לא יתפלל
את המנה. לא אמרתי לו, לא, אמרתי שכדי להגיע לתפילה על הכלל, צריכים התרוממות נפש. לא אמרנו שזה לא טבעי, זה טבעי,
כן,
נורמלי, ותקין
לא,
שאדם מתפעל על עצמו.
שנייה, נכון, אבל יהיה לו, אבל בכוונה, אם הוא מתפעל על עצמו, נגיד, למה שאני חולה, מתפעל על עצמו לרפא, ברור שיהיה לו המון כוונה מתפעלת, בטח שזה דווקא בשביל שעה צרה, כי הוא, כן, על עצמו, אבל יהיה לו שצי את כוונה בתפילה, דווקא שהוא שעה צרה. אמרת שהוא לא אמיתית,
לא אמיתית, כמו שאני לא על הכלל. כשהוא מתפלל על בניין ירושלים, זה פחות כרגע דחוף לו. כי הוא עסוק עכשיו כרגע בחולי שלו עצמו. אמרנו רק שאדם, בכדי שיהיה לו באמת אפשרות, יתפלל על ההצלה והישועה של הכלל, הוא צריך התרוממות נפש, הרמה של הנפש. אמרתי רק שכשאדם נמצא ונאבק בצרה הפרטית, זה הרבה יותר קשה מאשר כשאדם נמצא בשלווה. זה מה שכתוב כאן.
אבל גם ברמה של כלל רואים את התיעדוף בעצם של הקטנות בסדר הברכות של 18, כאילו הכל היה ישועה, ירושלים, והיום כן. הדברים הכי בסיסיים.
והכל משם רבים.
נכון, אני אומרת אבל גם בצורה כללית יש כן. את הבסיס לציפייה לישועה.
זה בדיוק הסיפור, נכון. לכן אני הייתי מצפה שזה יהיה עולה, 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 ושמה קודם זה כאילו שונות. זאת אומרת, תפילה על התפילה, שהשם ישמע את התפילה, ואז יש תוספות שונות, כוכביות. לפעמים אנחנו, שוב, לא רוצה להכליל, לפעמים אנחנו נמצאים בתפילה, בשלב מסוים, מוקדם מאוד, מתחילים בהמראה, מרחפים, 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 מתעוררים בשמה קולנו. שזה איזשהו כאילו תיעדוף של העניינים האישיים שלי על פני מה שהכלל צריך. נניח הרבה אנשים שואלים, מה צריך להתפלל על קיבוץ גלויות? הרי אני פה. אני לא פה, כאילו. אני אישית, ספציפית, חי פה. אבל אני, הרחב, לא כאן. כן. עוד טיפה, טוב? קצת, ממש קצת. כן.
על כן חז אמר, כדי שתתכונן, היינו תחרנים של יחיד, כדכתיב במשה, והתחנן מלכים, בשעה שעסק בעסק העבר,
אותו תארתם לך. וואה, נכון. אז זה היה תפילה פרטית שלו. הוא לא דיבר על הכלל, הוא דיבר רק שהוא רוצה להיכנס לארץ. אז זה בהתחנן, עד שהוא יהיה מספיק צלול כדי להתפלל בתפילה שלמה פרטית. זה נקרא בהתחנן, עד שיתכונן. תתכונן את דעתו עליו, הכוונה היא, עד שיצליח להגיע לרמה שהוא מתחנן בצורה צלולה על היחיד. כתוב שאו עד שתתכונן דעתו, או שתתחולל דעתו. הרב מסביר, זה לא סתם איזה מילים. אלא כל אחד הוא איזה מין, זאת אומרת, סימן, איזשהו סוג של קוד, כדי להסביר, זאת אומרת, איזשהו דמיון לתפילה אחרת. אז שתתכונן זה כמו ויתחנן, שזה תפילת יחיד, שכשמשה מבקש על עצמו להיכנס לארץ, אז הוא מתחנן. אז זה חד אמר. כן, זה חד אמר.
חד אמר, כדי שתתחולל דעתו, להשכיל את דאגת הכלל, להכתיב, ויחל משה, בשעה
שהתפלל
אל ישראל.
איפה זה כתוב? זוכרות? ויחל משה? אחרי מה? אחרי חטא העגל, כמובן, יפה מאוד. אחרי חטא העגל, אז משה מתחולל. דרך אגב, שם, זה בדיוק ההפך הגמור מ... ותתכונן דעתו עליו, למה? כי הרי משה רבנו... בדיוק. הרי האדם היחיד שיש לו אליבי בסיפור הזה, זהו בעצמו משה רבנו, למה? כי הוא לא היה פה איתם. הקדוש ברוך הוא יודע שהוא לא היה איתם, הוא היה איתו פשוט. הכי טבעי בעולם, נניח לדוגמה, טוב? נניח שאת תהיי, יש כאלה, פה אפילו כמה כאלה, שבטח יהיו מורות פעם, או שכבר מורות אפילו. עכשיו, יש לכל מורה, ברוך השם, יש להם חופשי גם. בקיצור, ביום החופשי, נניח שאת מחנכת כיתה, מה זה כיתה של יצורים חבל על הזמן? את הגעת לים החופשי, את חושבת לים החופשי, את יודעת, הם שרפו, גמרו על הבית ספר. איש תוללו, אל תשאלו. ואחת האימהות, שלא יודע מה, שרפו את התיק של הבת שלה, בסדר, אתה... הכי טבעי לומר, אני ממש מופתעת, אני מזועזעת, אבל זה היום החופשי שלי. נכון? זה גם אפילו קצת כיף למורה להגיד, בואו תראו מה קורה כשאני לא נמצאת. יום אחד לא נמצאת, כל הברדק קורה שם. ברור, כי אם אני הייתי שם, זה לא היה קורה. זה, או נניח, אם את לא תהיה מורה, זה מאוד כיף לקומונרי לשמוע מה קורה ערב שבת ארגון הקומונרית הבאה, מסכנה. ולהגיד, לי, מה זאת אומרת, אני חודש לפני, היו פה כמו חיילים החניכים עומדים, בדום. אז זה כיף לראות שכשאני לא נמצא, אז קוראים דברים רעים, כי זה מפרגן לי. משה יכול בכרגע להגיד פשוט, קדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? אני כמוני כמוך, אני גם הייתי איתך. לא הייתי איתם, לא קשור אליהם, מה אתה שואל אותי בכלל? יותר מזה, קדוש ברוך הוא אומר לו, תעשה טובה. אני אשמיע אותם, ואשחל לגוי גדול, מה קרה? עם ישראל חי, הוא יחיד דרכך פשוט. ומשה עונה לו, יש כמה וריאציות. אחד התיאורים מופיע בזוהר הקדוש. זאת אומרת, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ושכר להיות גדול, הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה חושב, אתה, אני, נראה לך נוח? ככה הוא אומר לו. נוח, הזוהר הקדוש אומר, הוא הפקיר את הדור שלו, בנה תיבה. אני נראה לך דומה לנוח, אני מזכיר לך את נוח? הוא אומר, שכח מזה, יותר מזה. אומר המדרש, מדרש רבה, משהו מדהים. הוא אומר, למה משה שבר את הלוחות בכלל? הרי אחרי שמשה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אחרי זה הוא, זאת אומרת, יורד, הוא רואה את העגל, שובר את הלוחות. תגידי, זה הגיוני בעינייך שמשה רבנו שובר את הלוחות? כאילו, היום אחרי מעשה, את יודעת, כי בטח, כי היו לוחות שניים, היה בסדר, מועד ב'. את מבינה מה זה אומר כשהוא שובר את הלוחות? אין שום הבטחה שיהיו לוחות שניים. עכשיו, 2400 שנה שהעולם מחכה לקבל תורה, מה זה קשור לשבור את הלוחות? אני אתן דוגמה הכי פשוטה. נניח שאת החלטת, יש לך אחות נודניקית. אמרת, לא משנה, אני אפרגן, אני חברות שבת ארגון, אני אקנה לה, אני יודע מה, איזה עניין, בגד או איזה תכשיט, שרשרת, שרשרת עם תדפיס כזה כמו חי, בני עקיבא, בסדר? יופי, קנית לה משהו מאוד יפה, השקלת בזה כמה שקלים טובים, את מגיעה, רוצה לתת לה את השרשרת הענקית הזאת, ואת שומעת כבר מהרחוב צרחות אש. קיצור, היא הלכה, נשכה את אח שלה הקטן, באוזן. את מגיעה הביתה, דופקת את הדלת, את רואה שהיא פשוט השתוללה משהו חבל על הזמן. מה את עושה עם השרשרת? אומרת לה, רציתי לתת לך מתנה, תסתכלי. לא תקבלי אותה, כי לא מגיע לך עכשיו. בואי אליי אחרי שבת תנועה, נדבר. עוד 4-5 חודשים, יכול להיות שאת תתנהגי אחרת לגמרי, נדבר אז, נכון? את היית קורעת אותה? את השרשרת? מועכת אותה?
לא. אם זה היה מעשה חמור.
קוראים שרשראות? היית שם אותה בארון, או מחזירה אותה לחנות. כאילו, מה הקשר לשבור אותה?
היית מוכרת את זה.
זה נראה מספר אחד, לא?
אומר המדרש, תקשיבי, תקשיבי, אומר המדרש, משה רבנו מגיע, אז זהו, יש שם כמה פירושים. אחד הפירושים, המדרש, חוץ מההוכחה, שזה, זאת אומרת, שטר, כתובה וכו', חוץ מזה. אומר המדרש, משה רבנו אומר, הם חטאו, בחטא חמור מאוד. כדי שאני אוכל להתפלל להם, אני חייב להיות איתם. חייב לחטוא, כאילו, איך אפשר לחטוא פה? שברת הלוחות. כמובן, הוא חיפש. חטא שהוא כמו עבודה זרה.
ושגם הוא יהיה בבעיה.
בדיוק. אני איתם ביחד. ואז הוא אומר, קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, שמע, אני והם באותה סירה. אם אתה מוכל לי, תמחל גם להם, אתה לא מוכל להם, אתה תמחל גם לי, הכל בסדר, אני איתם ביחד. זה פירוש מדהים. שאומר שכל התהליך שמשה עובר, הוא אומר, אל תפריד בינינו. קדוש ברוך הוא, אל תעשה פה עכשיו חיץ. אני הייתי שם, הם היו כאן, הנה, גם שרתי הלוחות. כמו עבודה, כמו עגל. יותר גרוע אפילו מאשר העגל. כדי שיהיה לי פתחון פה להתפלל אליהם. אז זה אדם שבזמן הכי קשה לעם ישראל, לא מחפש סדק אחד כאילו, כדי לצאת דרכו ולהגיד, אני לא משנה, אני עוזר לכם, אבל אני לא ברמות האלה, כאילו אני כבר נגמלתי מעבודה זרה, עכשיו אני יכול להושיע אתכם. עכשיו אני בכוונה נכנס לתוך קו האש, כדי שכשהוא יתפלל, יתפלל בתפילה שלמה, ואין לקדוש ברוך הוא צ'אנס. אם אתה רוצה את עם ישראל, אין אף אחד עם ישראל שלא חטא, כי גם אני הייתי איתך, אני חטאתי גם כן. אז ההבדל של בן ואתחנן לבן ואיכל זה שני עולמות. ואתחנן זה תפילה פרטית, אישית, כמו שרבנו אומר, אני רוצה, אין לי בעיה כזה ברוך הוא, לבוא לארץ כאדם פרטי אפילו. אם אני לא יודע, נניח שאני לא מתאים להניג אותם וכו', אומר, אין בעיה. יהושע יניג אותם. אני אכנס כאדם פרטי. אני רוצה להיכנס אישית לארץ. ויחל זה בדיוק להפך. זה אני מוחק את הפרטיות שלי וחוטא בכוונה כדי להתפלל על הכלל בלב שלם, בלי שום חיץ. זה נקרא שתתחולל דעתו עליו. זה שני העולמות. ואם זה חד אמר וחד אמר, כנראה שצריכים הכנה מספיקה לתפילה, שאפשר להגיע לשני הכוחות האלה. וגם יחד, זאת אומרת, לפעמים כשאדם עוסק רק בפרט, כמובן שהוא לא פנוי מספיק לכלל, או אפילו להפך, לפעמים כשאדם עוסק רק בכלל, הוא לא מספיק רואה את עצמו בתוך הסיפור. משה רבנו פה מכליל את עצמו בתוך הסיפור כדי שהוא יהיה חלק מהסיפור הזה. שגם התפילה האישית היא תהיה גם כללית. כן, בחרות. כן.
אני חושבת שדווקא ביום החופשי המורה נבחנת, האם היא חינכה את התלמידים או האם היא ליפה את התלמידים. זאת אומרת, זה שכשהם נמצאים איתה בתנאים מצוין, זה אומר שיכול להיות שהיא יבחר אותם. אבל דווקא כשקורה משהו ביום החופשי, זה שיא האחריות שלה, הכי נבחנת שם, אם היא הצליחה להעמיד בני אדם, זאת הנהגה.
אני מאוד מסכים, ממש מסכים.
אני חושבת שזה המקום גם של משה, שהוא לוקח אחריות, כי מה קורה כשאני לא פה, אם אני למדתי אותם כמו שצריך.
מסכים לגמרי. יותר מזה, ישנו עוד סיפור בגמרא על איזה אחד מלמד, מלמד ידוע, שהוא שנים לא לקח יום חופשי. ופעם אחת הוא לקח חופש, יום אחד, והוא עבד בשדה, בגינה. והוא אמר, גם כשאני כאן, דעתי עליהם. אז זה לא רק דעתי עליהם, אני חושב עליהם, לא מספיק. הכוונה היא, הדעת שלי היא חלה עליהם, כאילו. גם כשאני פה, את אומרת, אתה עכשיו בראשי חולה, נסעת על זה, הדעת שלך יצוקה בהם. נכון, נכון. מכאן שבאמת לא צריכים לאחל ברכות לקומונרית הבאה. אפשר, זה יכול להיות המשכיות ממש טובה, ושהיא תקצור. בדיוק. אם זה הצליח לה, סימן שבשנה שעברה זה היה טוב. נכון. כן.
אפשר מאוד מסוים להגיד שמשה יותר מחובר לעם ישראל מאשר הקדוש ברוך הוא?
זה אפשר כן להגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה לבחון את רמת החיבור של משה לעם ישראל, ומשה עומד בזה ב-100%. זאת אומרת, זה שהשם אומר לו, ארף מני ואשמידם, הוא אומר, תחזיק אותי. ככה, למה אתה אומר? יפה, בדיוק, נכון. כמו אברהם וסדום, אותו סיפור. אם אתה רוצה להפוך את סדום, מה אתה אמור להודיע? פשוט...
למה אתה אומר?
כי הוא רוצה את התפילה של משה רבנו, ובאמת פה משה מוכיח נאמנות מוחלטת לכלל.
אבל דווקא זה, יש משהו שמשה, זה שהוא שבר את הרוחות, הוא כאילו התחבר לזה באופן פרטי. כאילו כשבאדם שלם בעצמו, אז לפעמים קשה לו גם להבין
שצריך לשאול משהו עבר. נכון, אמר, אמר בדיוק כך, נכון.
זה נשמע כאילו שהוא לקח את הפרט, ומתוך זה עלה הכלל, אבל זה יותר גבוה מאשר רק להגיע הכלל.
לא, פה זה אולי הפוך. הוא ראה את צרת הכלל, הוא אמר, אני גם רוצה להיות חלק בצרה הזאת. גם ברמה האישית, זאת אומרת, לפעמים כשאני עוסק בכלל בלבד, ואני לא שם, אני נכון לעזור, אבל אני לא באמת מרגיש עד הסוף, שאני באמת כאילו איתם בצרה. נושא בעול באמת איתם. כשהוא שובר את הלוחות, הוא מרגיש ממש שהוא נושא בעול איתם לגמרי, עד הסוף.
לא,
אני חושב
שכאילו
בן אדם
דווקא, כאילו, אוקיי, שזה יתחיל אולי בכלל, אבל זה דווקא כן התחבר לצרה הזאת שלו. כי אז זה יעזור להרגיש גם
דברים מבחוץ. אני חושב שזה באמת נכון. השאלה זה מה באמת קודם למה. אם זה, אם זה, אם זה פרט או כלל, או כלל ופרט. זאת אומרת, אם הכלל מאיר גם עליי, ואני מרגיש שאני לא, מסוגל להיות במעגל האישי כשהכלל נמצא בצרה, זה מצוין. אבל אם זה הפוך, אם אני כאילו עובר מתוך הפרט אל הכלל, זה קצת פחות טוב, שאני כאילו עסוק בעצמי וגם על הדרך גם בכלל. יש הלכה כזאת. הלכה היא שכשיש בצורת, אדם בתוך המשפחה, הוא לא יכול לשמוח. זאת אומרת, יש כל מיני הגבלות על דברים כאלה ואחרים בתוך המשפחה, שלא עושים אותם כשיש בצורת. מה הקשר? אני לא אחראי על הגשם, נכון? לפחות פה שיהיה קצת שמחה, קצת נחת, לא, אי אפשר. אם הכלל בצרה, אתה צריך להיות גם כן איתם ביחד. לכן, זה מאוד נפוץ, לצערנו הרב, שיש אזורים מסוימים במדינה שהם לפעמים הם תחת אש, אזורים אחרים שהם פחות. היום זה קצת פחות נפוץ, כי פשוט הטילים ארוכים יותר. אבל גם בזה אנחנו צריכים להיות מאוד 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 בערבות. נושא בעול עם חברו, זאת אומרת, כשאדם נמצא בצרה, כשהכלל בצרה, אני לא יכול להגיד, אני את שלי הצלתי, כי פה אין טילים כרגע, אז אני חוגג. יש דברים שלא עושים אותם כאשר המסיים יצא בצרה.
אבל באמת יש פתורת לכולם, ואני חושבת שזה גם נכון.
נכון.
ולא
קשור לרחוב. כן, נכון, נכון. נכון. בסדר?
לצערנו זה השגרה שלנו, לדעתי, כאילו,
לעצור
אותה.
כן. ואז...
כל הזמן צריכים להיות כאילו... מקומות מינים. יש איזה דריכות כזאת.
נכון. יש הבדל עצום בין דיכאון ועצבות לבין צער. וצריכים להיות בצער הרבים. וכשעם ישראל נמצא בצער, אז גם הפרט, זה לא יכול להיות שאני אגיד, בפרטי מצוין, בכללי גרוע. כאילו, איך הפרטי מצוין? אני אמור להרגיש ככה, זה כואב שאני לפעמים לא מרגיש ככה. זה משהו שהוא איכות הסביבה כזה, כאילו, בסביבה שלי יש משהו, אבל אני לא... זה...
עושים את זה גם במוצהר, בתוך החופה, אתה משליח את חושה על זה.
כן.
כי זה בא בבילדין כבר,
נכון.
אין דרך אחרת.
נכון. אז זהו, ושם צריכים את הדעת שזה לא כאילו פינת הכאב, אלא זה על ראש שמחתנו. זאת אומרת, מרכז השמחה, הראש, כאילו השורש של השמחה, הוא ירושלים.
אוקיי.
ולכן, בינתיים הכאב הוא כזה. זאת אומרת, אנחנו מקווים מאוד בחופות הבאות שאנחנו נהיה בהן. לא תהיה, זאת אומרת, תהיה באמת העלת ירושלים לראש השמחה, בלי שבירת כוס. זאת אומרת, העניין של הכוס אומר, החופה, האירוע הזה הוא אירוע כללי. הוא לא אירוע אישי בלבד. נמשיך עוד טיפה כדי קצת להתקדם, טוב? כן, חבוד.
להרגשה
הכללית
של
בה, המחר
מאוד,
שאני
רוצה
את הרבים עושים
אותה,
מאוד
את הלב. עכשיו, במצב חולי מרוב כאב והקת נפש. כי לא תוכל מזה שאחיד, עושה רגש צעד, למה אני אגיע את הדבר? זה רגש חזק מאוד.
מובן, נכון? זאת אומרת, יש משהו בויכל שהוא גם דומה בשפה לחולי. זאת אומרת, כשאדם נמצא ברמה הזאת שהוא מתפלל על הכלל, הוא גם חולה מזה. וכשיש קושי לכלל, הבן אדם מרגיש שזה כאילו פוגע בו, שזה מרסק אותו. זה אדם גדול. זה אדם שיש לו רמה. נמשיך.
שבא
לצורכי
הכלל,
מגיבת
חול.
המתפלל
באהבת כלל
פעם השם,
מצפה ליום,
כמו ששבת
שבר
אמור, מחצות כתובר. כן, הכוונה היא שיש משהו בויכל, זה גם באמת חילוי, כאילו כמו תפילה, וגם יש עוד מחלה, שאדם שהגיע לרמת קישור כזאת, אז כשיש קושי לכלל, זה משפיע באופן ישיר עליו. ואז זה לא שני עולמות באישי, בציבורי. זה לגמרי באישי, עד הסוף, עד הרמה
הזאת.
מה
הגבול
המסוים?
לא יודעת, בסוף יש את הכלל, וגם
בסוף
הכלל
מתפלל
גם
לאהבת
כלל.
כן.
אז כאילו, אני אז כבר כל הזמן בקושי של הכלל.
כן. זהו, זה הפוך. זאת אומרת, אפשר היה באמת לומר שאדם צריך לעשות בקושי הכלל, אבל זה משהו מאוד מתודי כזה. פה הבן אדם נעשה חולה מזה. זאת אומרת, זה ממש משפיע, זה פוגש אותי ברמה הכי אישית, כאילו. זה לא רק איזה מין דיבור, אבל הייתי רוצה בכללי, באופן פילוסופי, של הכלל יהיה טוב. זה משהו שאני עושה אותו כאילו בהתרגשות. אני מרגיש שזה משפיע עליי באופן ישיר, האור של הכלל או הפוך, הצרה של הכלל.
איך שאומרים באמת על חוסר השחיקה? כי כל יום תאונות דרכים מזעזעות לאחרונה.
כן.
ואותו רגע מזעזעים, זה שאתה מחיר. איך שאומרים על הרגישות הזאת?
כן, כן. כנראה שזה לא רק עניין של רגישות. זה עניין של גובה של השקפה. זאת אומרת, זה לא רק עניין רגשי. לא רק עניין של כמה אני עדי נפש וכמה זה פוגש אותי ואני כאילו דומע מזה. גם זה חשוב. זה בעיקר עניין של עד כמה אתה מרים את גובה העיניים, וישא עיניו ויר. אתם זוכרות, נכון? שעכשיו זה ממש קורה כמעט כל פרשה, שמישהו נושא עיניים ורואה. וישא עיניו זה כאשר מישהו רואה את זה יותר עמוק, דוגמה, בפרשה שלנו, אז כתוב שכאשר יעקב הולך לחרן, אז הוא נושא עיניו והוא רואה שיש באר. הוא רואה את הבאר. ואז כשהוא רואה את רחל, אז יש אבן גדולה על פי הבאר. האבן הזאת לא סתם הגיעה לשם בטעות. זה כל הרועים ביחד החליטו שכדי שלא יהיה גניבה של מים, אז הם, זאת אומרת, הציבו שם אבן שרק כולם ביחד יכולים להזיז אותה. שאם אחד נניח יבוא בלילה או משהו, לגנוב מים, הוא לא יצטרך להזיז את האבן. זה אבן שרק כל הרועים ביחד יכולים להזיז אותה. ואז יעקב מגיע, וכשהוא רואה את רחל, כתוב, ויגל את האבן. ויגל אומר רש"י, כמו פקק מעל פי צלוחית. כך רש"י אומר. עשה ככה וזה אף. עכשיו, כשאת זוכרת מי זה יעקב, הרי מה היה קודם, נכון? את זוכרת שכשרבקה לקחה את יעקב מול עשיו, כתוב שעשיו בנה הגדול ויעקב בנה הקטן.
עכשיו יש לו עדן של עשיו.
הם הרי תאומים, כאילו. הוא בן 63, אבל הוא קטן, ממש קטן. מה פתאום, עכשיו כל הרועים כאילו, כל הג'ברים האלה, הבן אדם הגיע ומעיף את האבן, מה קרה? כשהוא מרים את העיניים ורואה את רחל, ומשהו שם מתחבר ממש לא ברמה הרומנטית כמובן, לא רק ברמה הרומנטית, אלא כשהוא רואה את החיבור הזה, משהו מקבל את העצומות נפש. זה נקרא וישא עיניו. כשהוא מרים את העיניים, לא רק רואה את ה... ואפרופו בני עקיבא, בטח אתם זוכרים לי שפעם הדריך השייט מעלות או מעפילים, יש טיול, מסע, שעושים להר מצפה הימים, זוכרות את זה? לא זוכרות. מצפה הימים. זה באזור צפת, באזור אין זיתים. אני לא חושב שיש איזשהו חניך שבסוף העלייה הזאת, כאילו חיפש את הים. אין לך סיכוי לראות חצי ים, כי אתה כל כך מת מהעייפות, ואדום כמו עגבנייה, שאין שום סיכוי לראות חצי ים. אז כשאדם נמצא באיזשהו כאילו עמדה נפשית, שהוא מסוגל כאילו להיפרד מהצרה האישית שלו, ולשאת עיניו, אז הוא רואה את זה.
שתהיה לו כוח כי היה אכפת לנו רחל, כאילו אכפת לו שיש צרה.
לא. זה ארוך קצת יותר, אבל... בעצם יעקב נוסע, הולך לחרן למטרה אחת. להיות איש המעשה של עם ישראל. אחרי שעשיו נפלט מהסיפור, והוא מבין טוב מאוד שהוא בעצמו לא יצליח. הוא צריך אישה שתהיה ממש מעשית. רחל זה עולם הגילוי. היא התחליף לעשיו. לכן כשיוסף נולד, רש"י אומר שהוא מיד רוצה לשוב. בטח בהשם ורצה לשוב. מה קרה? אומר רש"י, כי הוא סתנו של עשיו. יוסף, הבן של רחל, הוא התחליף הכי טוב לעשיו, כי הוא איש מעשה. לכן כל הסיפור עם רחל הוא בטח, בוודאי לא התאהבות, איזה יופי, וואי, היא הייתה כזאת לבבית והכל. לא זה הסיפור בכלל. אלא הוא רואה בה בדיוק את ההשלמה שלו. עכשיו הוא נהיה באמת איש מעשה, כמו שאמרת. איך הוא נהיה איש מעשה? בזכותה. אז יש לפעמים משהו שהוא קניין ראייה. כשאדם רואה משהו שהוא מתאים לו, זה פותח בו משהו. זה כאילו יוצר לו כוחות חדשים. זה מעניין, אבל זה קצת יותר ארוך מאשר מה ש...
רב, איך זה קשור לשהות בין
תפילה לתפילה? יפה. אז השהות היא כדי שאני ארגיש את החיסרון עוד פעם מחדש. זאת אומרת, כדי שאדם יצליח להתפלל מחדש, הוא צריך להרגיש חיסרון.
אבל אני יכול לזמור להיות מצב נפשי, זה מה שאנחנו
מתארים. מצוין, אז בדיוק, ההכנה לתפילה, היא צריכה להיות, זאת אומרת, לפני כל תפילה, שלב שבו אני מרגיש כאילו מה חסר לי. ומה חסר לי תלוי.
אבל אני
נכון.
אני רוצה לך צריך שהוא נורא לא יעסוק בחיסרון הפנימי שלו, שהוא יהיה מאוזן, שהוא יוכל שנייה לעלות עוד קומה ולראות את הצורך הכללי. אז הוא אומר, לא, אבל יצרו את זה כדי שהוא יהיה שנייה עם שהות ולראות מה החיסרון שלו.
נכון.
אז...
מצוין.
אז מה האמת?
יפה. אז את אומרת, זה סתירה. נקרא זה בשם אחר, לא סתירה. מורכבות זה נקרא. מורכבות, אנחנו בעולם מורכב. שבתפילה כנראה צריכים שני שרירים כל הזמן. שריר של יישוב הדעת וביטחון. ויציבות, ושריר של, גם של צער על החיסרון, זאת אומרת שאיפה וציפייה לעתיד יותר טוב. זה, 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 זה קשה למי שחי באקסלים. ואז אתה כאילו או זה או זה, בינארי, אפס או אחד, און אוף. אנחנו בעולם שהוא לא בינארי, אנחנו בעולם עם המון, המון צדדים.
נכון, אבל אם כל דבר, נכון. אבל אם דיברנו כל הזמן על שיחות דעת וזה, אז בטח ובטח בתוך התפילה שגם ככה הדלות, גם ככה התפילות שלו הולכות, אז הוא צריך לחשוב עכשיו גם על עצמו, רגע, אבל לא עצמו מדי, לא פרטי מדי, אלא גם על הכלל, שהוא לא יהיה חצוב אליי, שיהיה יותר מוזן.
התיאוריה היא לא מתרכזת במה שאת קוראת אותם, אז חז"ל כבר יזנו את זה,
דווקא קוראת, אבל...
אז א', באסה. נכון, באמת מבאס. קשה, החיים קשים. ב', כנראה זה לא הרבה פרמטרים כל הזמן. זה פרמטר אחד, בסיסי, שכשאליו הגעתי, הוא קשור לכל הזדים כולם גם יחד. זאת אומרת, כאשר אני מגיע מעמיק מספיק, אני רואה שכל אותם צדדים שהם כאילו נראים נפרדים, ויש פה איזה בליל של דברים, שאדם נמצא בגיל וברדה, אדם נמצא באיזשהו יישוב הדת יחד עם ההבנה שאני עוד לא הגעתי לשם בהקשר המעשי, אני רק יודע את זה, והיחס בין פרט לבין כלל, גם הוא, זאת אומרת, יחס מורכב שהוא לא כפול, זאת אומרת, אין צורך להכניס את זה לשתי מגירות כאילו. אלא כשאני חי בצורה עמוקה מספיק, אז זה פשוט הולך פשוט יחד. ניתן דוגמה, טוב? יש דמות, אנחנו עכשיו ערב שבת ארגון. אז הדמות בעיניי, דמות מופלאה. רבי עקיבא זה פשוט, זה פלא פלאים. מסופר עליו איך הוא באמת התחיל את העניין, איך הוא חזר בתשובה. אז הוא הלך וראה באר, ראה שהמים טפטפו על האבן ועשו בחור, והוא שאל איך זה קרה, מי עשה את זה? אז אמרו לו, אתה לא יודע, המים עושים את זה, אתה לא יודע פסוקים, כתוב, אבנים שחקו מים. כתוב שהוא מיד עשה קל וחומר בעצמו. איזו התבוננות זאת. ואז הוא מגיע, הוא רוצה ללמוד תורה. הוא אומר, אין בעיה, אם זה מה שכתוב בתורה, אני רוצה ללמוד תורה. ואז הוא לומד תורה, הוא הולך לחדר של הבן שלו, עם הבן שלו ביחד. מפה הייתה, הוא מסכימה, אני חושב שיש לך איזה חסך בלוח הכפל. היית חולה בכיתה ד', לא משנה, לא מכירה בלוח הכפל. מפה הייתה מסכימה לחזור לכיתה ד' עכשיו כרגע. לא דרך האינטרנט, לא בשאלות בעילום שם. ללכת לכיתה ד' ולהגיד, אני רוצה ללמוד לוח הכפל. מי היה מסכים לזה? הבן אדם הולך, לא רק שהוא הולך לכיתה א', הוא הולך עם הבן שלו. הוא אומר, אני אחזיק את הלוח. הוא לומד א' ב', 1-1-1-1-1-1. וכשרבי יהושע, אחרי זה הוא הולך, אחרי שהוא כבר הבין את התורה, הוא אומר, אני רוצה תורה שבעל פה. למי אני הולך? לרבי יהושע רבי אליעזר, גדולי הדור. הוא אומר, אני רוצה ללמוד משניות. כמו בגיל 10, לומד משנה. ואחרי זה כתוב שהוא הלך ושאל את עצמו. א' זו, למה נכתבה? ב' זו, למה נכתבה? זאת אומרת, הוא לא דילג שלבים, אלא אחרי שהוא שמע את הטקסט, הוא פיצח אותו לאותיות. כתוב, חזר ושאלן והעמידן בדברים. הוא בעצם הפך את התורה כולה. ושם יש משל מדהים, לאדם סטט שהולך להר, מתחיל לדפוק בהר, הוא אומר, מה אתה עושה? תגיד, אתה בסדר? אומר, אני הולך, אני פשוט צריך לעקור את ההר. בטח מיד הזמינו ניידת של ערן. בינתיים כשזה הגיע, אז הוא דופק, 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 עד שהוא הגיע לסלע של ההר, כתוב, דפק והטילו לים. כך עשה רבי עקיבא לרבי יהושע ורבי אליעזר. היה פה הר שלם שקורא בעל פה, שמדורי דורות הוסיפו עליו עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה, והוא שאל למה, 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 הזיז את ההר, מבינה? היום אנחנו יודעים שיש משנה, ברייתא, תוספתא, ספרה וספרי, כתוב וכולו אליבא דרבי עקיבא. כאילו כל התורה שבעל פה כולה שלנו היום, זה על פי רבי עקיבא. רבי עקיבא הזה, יש עוד סוגיה, שעוסקים שם בצורך להתרחק מחמי הארץ. כי הם זאת אומרת, היו שונאים את החכמים, מלשינים עליהם, הורגים בהם. זהו, זה אלה שהם שונאים את החכמים. יש שם סדרה שלמה של עד כמה צריכים להיזהר מהמאה הארצות.
כמו
שרבי עקיבא בעצמו היה. בסוף הסוגיה, זה חצי עמוד. אסור להתחתן איתם, אל תלך איתם בדרך מסוכנים. ואז מגיע רבי עקיבא והוא אומר, כשהייתי עם הארץ, אמרתי מי ייתן לי, תמיד חכם והנשכנו כחמור. למה חמור? כחמור שובר עצמות. תגידי, מה בדיוק רבי עקיבא רוצה להגיד בזה? זה לא סיפור תשובה, נכון? אנחנו לא באולפנית עכשיו. מה הסיפור הזה, כאילו? אלא אומר רבי עקיבא, תקשיבו, אני שנאתי אתכם. שנאתי אתכם. למה? כי אתם מתגאים. רבי עקיבא, עם כל מה שהוא עבר, הוא היה מאוד 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 ענייני. הוא היה גדול הדור היחיד. הוא זכר טוב מאוד לא להיות, לא לעוף על עצמו. את כל זה אמרתי רק כדי לומר שכשאדם מגיע לשורש, לעומק, לבסיס של ההר, שם כל הפרטים, הכל מתחבר לך. זאת אומרת, לא צריך לזכור איזו רשימה של המון דברים. אם הבנת את הלב של הסיפור, כאילו, הבנת את הכל כבר. יש עוד הרבה השלכות, אבל באמת אישיות מופלאה, רבי עקיבא. סיימנו את מקום מספר 3 יפה מאוד, אנחנו עכשיו עוצרים כאן, וממשיכים בשבוע שאחרי השבוע הבא, בדף מספר 4, בחוברת שלכם, שכדאי לכרוך אותה, כי אחרת הדפים יתעופפו. בעזרת השם, חזק וברוך. להתראות.